הכל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון, ת' בניסן תשע"ו, מסכת קידושין, דף ל"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת, במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה על אשר למדנו בדף ל"ד ממסכת קידושין. סוגייתנו הביאה את דעת אביי שחובתו של הבעל לשמח את אשתו ביום טוב אינה משום שהאישה עצמה חייבת בשמחה, אלא מאחר ששמחתו של הבעל אינה שלימה אם בני ביתו אינם שותפים לשמחתו. עליו לדאוג לכך שישמחו גם הם. ההלכה נפסק כדעת רבי זיירא במסכת ראש השנה דף ו, שעל הבעל לשמח את אשתו משום שגם היא חייבת בשמחת החג, שנאמר אתה ובנך וביתך. בזמן שבית המקדש היה קיים, מצוות השמחה התקיימה על ידי הבאת קורבן שמחה שנאכל על ידי בני המשפחה. בימינו שאין בית המקדש קיים, שמחים ביום טוב על ידי שתיית יין מאחר שאין שמחה אלא ביין, שנאמר ויין ישמח לבב אנוש. כמו כן בקניית בגדים נעים ותכשיטים לנשים ובחלוקת מגדנות לילדים. הרמב״ם מוסיף כי מצווה גם לאכול בשר ובכך להרבות בשמחה, אלא שנחלקו הפוסקים איזו אכילה יש בה כדי לגרום שמחה לאדם. לדעת בעל החוות יאיר, יש לאכול בשר בהמה דווקא כיוון שאכילתו בלבד מביאה לידי שמחה. אבל ערוך לנר חולק, ולדעתו אנשים שמחים גם על ידי אכילת עוף וגם בכך ניתן לקיים את המצווה. הגאון רב מוישה שטרנבוך שליטה, בספרו מועדים וזמנים מציין, כי גם לדעת הפוסקים שאדם שמח באכילת בשר בהמה בלבד, אין מוטל על אדם שעורך שמחה כגון נישואין, להגיש בפני המוזמנים בשר בהמה בלבד, שכן, דווקא ביום טוב בו מוטל על כל אדם לשמוח, יש לאכול בשר בהמה כדי להרבות את השמחה. לעומת זאת, סעודת הנישואין מטרתה היא לשמח את החתן ולא את המסובים, וממילא, אין כל עניין להגיש בפניהם בשר בהמה, שהרי השמחה אינה מיועדת עבורם. מאוד באותו עניין, מועל ירא שמיים מוזמן למול תינוק שהוריו התגוררו הרחק ממקום מגוריו של המועל. לאחר בירור קצר התברר כי מועד הברית חל ביום טוב הראשון של חג הפסח. והנה מבואר בסוגייתנו כי ביום טוב מוטלת על כל בעל מצוות עשה לשמח את אשתו. על כן הסתפק המועל איזו מצווה עליו לקיים ועל איזו מצווה עליו לוותר. האם ייצא מביתו כדי לקיים את מצוות המילה, או שמא עליו להישאר בביתו כדי לקיים את מצוות השמחה. בנידון דומה הסתפק בעל החיי אדם בכלל סמכת סעיף יוטט לגבי אדם שהתגורר במקום שבו לא היה שופר. האם עליו לעקור מביתו ולשעות בראש השנה במקום שבו יוכל לקיים את המצווה? בעל אבני נזר, שדן בשאלתו של המוהל, הכריע כי על המוהל להישאר בביתו ולשמח את אשתו וטעמו, שמצוות מילה אינה חלה אלא בבוקרו של יום טוב, ואילו מצוות השמחה חלה כבר בלילה עם כניסת החג, ועל כן על המוהל לקיים את מצוות השמחה בה הוא מתחייב תחילה. אולם, בעל המנחת יצחק הביא את דברי בעל בית השערים, שמדבריו עולה כי חשיבותה הרבה של מצוות המילה מחייבת את המועל למטוש את ביתו ולמול את התינוק, שהרי מצוות מילה אף דוחה את איסורי השבת, ואם כן גם את מצוות השמחה ביום טוב יש לדחות מפני מצוות המילה. אלו הדברים המופלאים במסגרת ההערה וההערה על אשר למדנו בסוגייתנו, דברים הליקוחים מספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדינו אליי ולא יעבותי שלא ירד דבר תקלה אל ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח את הספר יומר. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינת. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו בערב שבת הגדול. למדנו את דפים למדי ולמדו ממסכת קידושין. נסכם, נשננו, נתמצת את אשר למדנו, נשיב על 10 השאלות ששאלנו בסיום השיעור בערב שבת הגדול תשע"ו. בסוף דף רמד ד' למדנו שהמקור שנשים חייבות במצוות עשה שלא הזמן גרמה, כי לומדים ממורה אב ואם, דכתיב איש אמו ואביו תיראו, לשון רבים לרבות נשים. שאלה הגמרא, נלמד מתלמוד תורה לפותרן? מתרצת הגמרא שאין ללמוד, משום שתלמוד תורה ופריה וריביה הם שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים. רבי יוחנן בברוקה שסובר שנשים חייבות בפריה וריביה, אז תלמוד תורה ופדיון הבן הם שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים. שאלה הגמרא בדף למד ה', כל זה ניחא למאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אבל למאן דאמר מלמדים, יהיו קשות שתי הקושיות דלעיל. א', שנלמד ממצב ההקל לחייב את הנשים במצוות עשה שהזמן גרמה. שאלה שנייה, שנלמד מתלמוד תורה ופדיון הבן לפותרן במצוות עשה שלא הזמן גרמה. תרץ רבה בשם רבך בר יעקב, לומדים ממה שנאמר, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. וקשה ושוותה כל התורה לתפילין. מה תפילין? מצוות עשה שהזמן גרמה ונשים פטורות. אף כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. וממה שצריך היקש לפותרן במצוות עשה שהזמן גרמה מוכח, שחייבות במצוות עשה שלא הזמן גרמה. אמנם לרבי מאיר שסובר שתפילין אבי מצוות עשה שלא הזמן גרמה, צריך לומר שאין מקישים את כל התורה לתפילין, אלא לומדים במה מצינו מראייה שנשים פטורות במצוות עשה שהזמן גרמה. והוא סובר ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. לדעת רבי יהודה שסובר ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, וכן שתפילין זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה, צריך לומר שהוא סובר שאישה עצמה חייבת בשמחה, לא כשיטת הבאי להיל. וממילא מצא שמחה והקהל, אלו הם שלושה כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים. לסיכום, מצינו שלוש מצוות שהזמן גרמה שנשים חייבות. מצא, שמחה והקהל. מצינו שלוש מצוות שהזמן גרמה שנשים פטורות. תפילין, סוכה וראייה. והמקור שנשים פטורות במצוות עשה שהזמן גרמה, לומדים במה מצינו מתפילין. למאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, לומדים מהיקש כל התורה לתפילין. לרבי מאיר ולרבי יהודה שתפילין זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה, לומדים במה מצינו מראייה. וכן מצינו שתי מצוות שלא הזמן גרמה שנשים חייבות, מורה ומזוזה. מצינו שלוש מצוות שלא הזמן גרמה שנשים פטורות. תלמוד תורה, פדיון הבן, פריה וריביה. המקור שנשים חייבות במצוות עשה שלא הזמן גרמה, לומדים במה מצינו ממורה. למאן דאמר שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, לומדים ממה שצריך להקיש כל התורה לתפילין ללמד, שמצוות עשה שהזמן גרמה פטורות, ומוכח שבמצוות עשה שלא הזמן גרמה חייבות. שנינו במשנה שכל מצוות לא תעשה, בין שהזמן גרמה, בין שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חייבים, חוץ מבל תקיף פעת הראש ובל תשחית פעת הזקן ובל תתאמה למיתים של כהנים. המקור שנשים חייבות במצוות לא תעשה, אמר רב יהודה בשם רב, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, נאמר לגבי נשבע לשקר שצריך כפרה, איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם, ישבע כתוב אישה לאיש לכל הנשים שבתורה. ולווין בכלל לא נשים שהרי לוקים עליהם. וכן הושבו לגבי דינים דהיינו משפטי הממון ומיתות, לתנא דבי רבי אליעזר מדכתיב והילה המשפטים אשר תשים לפניהם, לומדים שישבע כתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה. ודבי חזקיה תנא מדכתיב לגבי שור המועד והמית איש או אישה, שישבע כתוב אישה לאיש לכל מיתות שבתורה. צריך את שלושת הפסוקים, כי אם היה לימוד רק לגבי עונשים, אבי אמינה שהושבו רק לגבי כפרה, כיוון שהתורה חסה עליה, אבל לגבי דינים שאינה בת מסע ומתן, לא. אם היה לימוד רק לגבי דינים, הייתה אבי אמינה שרק לזה הושבו מפני, שזהו צורך חייה. אבל לגבי כופר לא הושבו, כיוון שאינה בת מצווה, כמו האיש. אם היה לימוד רק בכופר, אבי אמינה שרק לגבי כופר הושבו מפני שיש בה עיבוד נשמה. אבל לגבי עונשים ודינים לא הושבו, כמה שמלן שהושבו לגבי הכל. המקור שפטורות בהקפת הראש ובהשחטת הזקן, ובלהתאמה למיתים. להתאמה למיתים ממה שנאמר, אמור לכהנים בני אהרון, דורשים בני אהרון ולא בנות אהרון. הקפת הראש, כיוון שהוקש להשחטת זקן דכתיב, לא תקיפו פעת ראשכם ולא תשחית את פעת זקניך. כיוון שאינה בהשחטה האישה, בהשחטת הזקן אינה בהקפת הראש. השחטת הזקן, סברה הוא שפטורות, כיוון שבדרך כלל אין להן זקן. בעת ממה שכתוב שפעת זקניך בלשון יחיד, משמע זקניך ולא זקן אשתך. הבאי פירש, מדכתיב לגבי כהנים ופעת זקנם לא יגליכו, ולומדים גזירה שווה פעת פעת. מה כהנים נשים פטורות? דכתיב בתחילת הפרשה בני אהרון ולא בנות אהרון, אף בישראל נשים פטורות. ומפרשים בדברי הבאי שלולי הגזירה שווה לא היינו למדים מקל וחומר, שאם בכהנים שריבה בהם הכתוב מצוות יתרות נשים פטורות, כל שכן נשות ישראל, משום דעה ואמינה, שנשות כהנים נתמעטו רק מדין תומה ולא מכל הפרשה. לזה באה הגזירה שווה ללמדנו, א', שבני אהרון קאי מדבר על כל הפרשה, ולמעט נשים בהשחטת זקן, ב' שאין איסור השחטת זקן אלא בגילוח שיש בו השחטה, כדי תניה. נאמר בכהנים לא יגלחו למעט את הלוקט במקט, שזה כלי החלקה וריאת נקלי החלקה של עושי תריסים, ונאמר בישראל לא תשחית למעט את המגלח במספריים, ולומדים זה מזה בגזרה שווה. שחייב רק על גילוח שיש בו השחטה, דהיינו בתר. מה שנאמר, זקן האישה והשרי שרם כזקן לכל דבריהם, אינו מדבר בדין השחטה, שרי נשים פטורות, אלא פירש מרזוטרה, שמדבר בעניין תומת נגעים, שסימן התומה בזקנם הוא שיער צהוב כדין נגע בשיער, ולא שיער לבן כדין נגע בבשר. אף שכבר נכתב בפירוש בפסוק, ואיש או אישה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן, הייתה הווה אמינה לומר שזה נכתב לצדדין, דהיינו בראש על האישה ובזקן רק על האיש. כמה שמלן שזה לגבי כולם. איסי תנה, איסי שנה, שנשים פטורות גם מבל יקרחו. מקור הדבר הזה, מדכתיב בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו, ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. דורשים בנים ולא בנות לכורחה, אבל בגדידה חייבות, כי נאמר בהמשך הפסוק, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ואף נשים בכלל עם. אביי אמר בדף למדוו, מדכתיב בפרשת כהנים לא יקרחו כורחה, לומדים גזירה שווה כורחה כורחה. מה כהנים נשים פטורות, דכתיב בתחילת הפרשה בני אהרון, גם בישראל נשים פטורות, ומפרשים שלולי הגזירה שווה, לא היינו דורשים מכל וחומר, שים בכהנים שריבה בהם הכתוב מצוות יתרות נשים פטורות, כל שכן נשות ישראל. למה לא היינו דורשים זאת? משום דעה ואמינה שנשות כהנים נתמעטו רק מדין תומה ולא מכל הפרשה. לזה באה הגזירה שווה ללמדנו, א', שבני אהרון מדבר על כל הפרשה למעט נשות ישראל מכורחה, ב', כמו ששנינו בברייתא, נאמר בכהנים לא יקרחו כורחה בראשם ללמד, שחייב על כל כורחה וכורחה, וכן שחייב בכל הראש ולא רק בין עיניכם. נאמר בישראל לא תשימו כורחה בין עיניכם למת, ללמד, שאין חייבים אלא על מת, ולומדים זה, מזה בגזירה שווה. רבא אמר, לומדים גזירה שווה בין עיניכם מתפילין. מה תפילין נשים פטורות, אף כורחה נשים פטורות. מסבירה הגמרא, אביי לא פירש כרבא, כיוון שצריך את הגזירה שווה של בין עיניכם ללמד, שמקום הנחת תפילין הוא בגובה של ראש, מקום שיער ששייך בו כורחה. רבא לא פירש כאביי, משום שהדרשה כורח כורחה לא משמע לו. ובין אביי ובין רבא הם דורשים את הפסוק בנים אתם, כמו ששנינו בברייתא, בנים אתם להשם אלוקיכם, שרק בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרואים בנים, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים, שנאמר בנים שחלים אמה, ואף כשהם רשעים ואינם נאמנים, שנאמר בנים לא אמון בם, ואף בזמן שעובדים עבודה זרה, שנאמר זרע מרעים בנים משחיתים, והכוונה לעבודה זרה, ובזמן שחוזרים בתשובה, חוזרים להיקרא בנים טובים, שנאמר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם כאשר הם יחזרו בתשובה, בני אל חי. לאחר מכן למדנו במשנה, הסמיכות והתנופות וההגשות והקמיצות והכתרות והמליקות והקבלות וההזעות נוהגים באנשים בגברים ולא בנשים, חוץ ממנחת סוטה ונזירה שהן מניפות. אמרה הגמרא, מקור שנשים פטורות בעבודות האלו, סמיכות דכתיב, דבר על בני ישראל ושמח, בני ישראל ולא בנות ישראל. תנופות דכתיב, דבר על בני ישראל והניף, בני ישראל ולא בנות ישראל. הגשות דכתיב, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה, בני אהרון, בני אהרון ולא בנות אהרון. קמיצות דכתיב, והביאה אל בני אהרון וקמץ, בני אהרון ולא בנות אהרון. הכתרות דכתיב, והקטירו אותו, בני אהרון, בני אהרון ולא בנות אהרון. מליקות דכתיב, ומלק והקטיר, איתה קש ושוותה מליקה להכתרה. קבלות דכתיב, והקריבו בני אהרון, ואמר מר והקריבו, זו קבלת אדם. הזעות, מדובר בהזעה של קורבן האופל, לומדים שנשים פסולות מקל וחומר. ומה קורבן בהמה שאין צריך כהן לשחיטתו, צריך כהן להזעתו? קורבן האופל שצריך כהן למליקתו, אינו דין שצריך כהן להזעתו? אבל אין לפרש שמדובר בהזעת דם פרה אדומה, כיוון שכתוב בה אל הזר, ואפילו שאר כהנים פסולים, וכל שכן נשים. וכן אין לפרש שמדובר בהזעה של קורבנות פנים, דהיינו קורבן פר כהן משיח ופר יעלם, דבר של ציבור שמזים דמם על הפרוכת ומזבח הזהב, שהרי כתיב בהם הכהן המשיח, ואפילו כהנים אדיוטות פסולים, כל שכן שנשים. עוד שנינו במשנה שנשים מניפות מנחת סוטה ונזירה. אמר רבי אליעזר לרבי יושעיה שהיה בדורו, אל תשב, אל שתפרש את המקור שסוטה עצמה מניפה את מנחתה. אומרת הגמרא שלומדים זאת בגזירה שווה מקורבן שלמים, שבסוטה כתיב, ולקח הכהן מיד האישה והניף, דהיינו שהכהן מניף. בשלמים נאמר, ידיו של הבעלים תביאנה והניף, דהיינו שהבעלים מניף, לומדים גזירה שווה יד יד. שבין בסוטה ובין בשלמים, צריכים גם הכהן וגם הבעלים להניף, דהיינו שהכהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף. ונזירה, לומדים מגזירה שווה כף כף מסוטה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו, על דפים למדהי ולמדוו, אשר למדנו בערב שבת הגדול, תשע"ו, ונחתום את הפרק הזה, עם 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בשיעורנו הקודם. שאלה הראשונה, על דף למדהי הייתה, האם אישה חייבת בפריה ורבייה ומניין? התשובה היא, לחכמים פטורה שנאמר, וכבשוה, דרכו של איש לכבוש, ולרב יוחנן בן ברוק, החייבת לפי שנאמר החיוב בלשון רבים. שאלה שנייה, לאילו ג' עניינים מצינו שהשוותה התורה אישה לאיש, התשובה לעונשין, דיני ממונות ולכל מיתות שבתורה. שאלה שלישית, מניין שאין אנשים מוזרות בהקפה ובהשחטה, התשובה, בהקפה משום שהוקשה להשחתה, ובהשחתה למסקנה לומדים זאת בגזירה שווה מהאיסור בכהנים, שאינו לנשים, כפי שנאמר שם, בני אהרון ולא בנות אהרון. שאלה רביעית, מה נלמד בגזירה שווה? ופיעת זקנם שבכהנים ופיעת זקניך שבישראל? התשובה, נלמד שהאיסור בין בכהנים ובין בישראל הוא רק בתער ולא במספריים, או מלקט וריאטני, ומכך שלא כתוב עת שבזקנך, אלא פיעת זקניך, אנחנו לומדים גם לפתור את הנשים. שאלה חמישית, לעניין מה נאמר בברייתא, שזקן אישה וסריס נחשב זקן, ומדוע נצרח לחדש זאת? התשובה, לעניין תומת נגעים, שהייתה אבי אמינה שהיא אישה, שנאמרה שם, זה רק לעניין הנגע שבראש ולא שבזקן. שאלה שישית, לאביי ורבא מה טעמו של איסי לפתור נשים מאיסור כורחה? התשובה, לאביי אם היא לא יקרחו כורחה בראשם שבכהנים, ומכך שאין כתוב שם כורח, אלא כתוב כורחה, ולרבא בגזירה שווה מתפילין. שאלה שביעית, מה נלמד לתפילין בגזירה שווה מכורחה? התשובה שאין מניחים בין העיניים ממש, אלא בגובה הראש במקום השיער. שאלה שמינית, מה דרשו אביי ורבא מהמילים בנים אתם? התשובה, כרבי יהודה, שרק בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. שאלה תשיעית, על איזה עזה חידשה התורה שפסולה בנשים ומיני נלמד, כן? התשובה, עזה התחתת העוף שקשרה בעדיות. השאלה האחרונה, מיני נלמד שהתנופה היא בבעלים? התשובה, בגזירה שווה משלמים שנאמר בהם, ידיו תביינה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו, על שני הדפים שלמדנו בערב שבת קודש פרשת מצורע, לא היא שבת הגדול תשע"ו, וחי את החי וראי, הכל ערוך ומוכן, בסייעתא דשמיא הגדולה, לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון ט' בניסן תשע"ו, תחילתו של שבוע טוב, שבסופו, בעזרת השם יתברך, נסב לליל הסדר, פסח תשע"ו. עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף למד זין, ממסכת קידושין. לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד וו עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ. מן המילים הללו, מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונצליח. אגב, המשנה לאל בדף חפתת עמוד א', בנקת התנה שיש מצוות הנוהגות באנשים בלבד, לעומת מצוות הנוהגות גם בנשים, ממשיך התנה והוסיף שישנן מצוות הנוהגות בארץ ישראל בלבד ולעומתן מצוות הנוהגות בכל מקום. כך הסברו של המאירי בתחילת הפרק. אומרת המשנה בדף למדו עמוד ב', כל מצווה שהיא תלויה בארץ, כל מצווה שקיומה תלוי בקרקע או בגידוליה, וכגון שמיטה, תרומות ומעשרות וכדומה, אינה נוהגת אלא בארץ, אין החיוב לקיימה, אלא בארץ ישראל. כלומר, אין החיוב מוטל אלא על קרקעה של ארץ ישראל או על הדברים הגדלים בה. אמנם, לאחר שגדלו הפירות בארץ ישראל וכבר חל עליהם חיוב, שווה החיוב לכל גם ליושבי חוץ לארץ. ושאינה תלויה בארץ, ואילו מצווה שקיומה אינו תלוי בקרקע או בגידוליה, אלא מוטלת היא על גוף האדם, נוהגת בין בארץ ובין מחוץ לארץ. ולכמן בדף למד זין עמוד א', מסתפקת הגמרא אם רק החילוק הזה, אם קיום המצווה היא בקרקע או בכל דבר, הוא המבדיל בין המצוות הנוהגות בארץ לבין אלו הנוהגות גם בחוץ לארץ, או שכוונת המשנה לכלל נוסף, אם הוזכרה ביאת הארץ בעת ציווי המצווה. האור חדש מקשה, מדוע כפל התנה את דבריו? אחרי שהוא אמר שמצווה תלויה בארץ נוהגת בארץ בלבד, מדוע הוא חוזר ואומר שמצווה שינה תלויה בארץ נוהגת בכל מקום? זה מובן מאליו הרי. הוא מתרץ שאילולי שחזר התנה והשמיענו ששאר המצוות נוהגות בכל מקום, היינו אומרים שמן התורה שום מצווה אינה נוהגת בחוץ לארץ. כמו שעלה על דעת הגמרא לומר לכמן בדף למד זין עמוד א', יכול כל המצוות כולן לא יהיו נוהגים אלא בארץ. אם כן, מה שאמר התנא שמצווה תלויה בארץ נוהגת בארץ בלבד, כוונתו שאף על פי שמדרבנן יש חיוב לקיים את המצוות גם בחוץ לארץ מכל מקום, מצוות אלו אף מדבריהם אין חיובם אלא בארץ. לכן העריך התנא וכתב ששאר המצוות חיובם בכל מקום כדי להשמיענו שחיובם מן התורה הוא. אם כן, אומר התנא במשנה, כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ ובחוץ לארץ, חוץ מן העורלה ומן הכליים, שאף על פי שהן המצוות התלויות בארץ, נוהגות בין בארץ ובין בחוץ לארץ. מה זה עורלה? פירות היוצאים מן האילן בתוך שלוש שנים הראשונות לנטיעתו, אסורים מן התורה באכילה ובהנאה לעולם באיסור עורלה. כאמור בספר ויקרא פרק י"ט פסוק רב ג', כל העובר ואוכל מן הפירות האסורים לוקה מן התורה. ועורלה היא מן המצוות התלויות בארץ, שכן איסורה הוא על הפירות שהם נאסרים באכילה ובהנאה. כליים זו הרכבה ותערובת של מינים שונים זה מזה, והכליים אסורים מן התורה. כנאמר בספר ויקרא פרק יוטט פסוק יוטט. כליים נאסרו מן התורה בכמה אופנים, בארבעת שתי מיני בהמות זו בזו, כלי בהמה, בזריעת שדה משני מיני תבואה או שני מיני ירקות, כגון חיטה ושעורה ביחד, אלו הם כלי זרעים, או זריעתם בתוך כרם ענבים, אלו הם כלי הכרם. וכן בהרכבת שני מיני אילנות זה בזה, זה כלי האילן, או בלבישת בגד הנעשה מצמר ופשטן יחדיו, זה כלי בגדים. ואיסור כליים האמור במשנה כאן הכוונה לכלי הכרם, שכן כלי בהמה וכלי בגדים אינם מן המצוות התלויות בארץ, ובוודאי נוהגת מצוותה מן התורה גם בחוץ לארץ, ואילו כלי זרעים אכן אינו נוהג, אלא בארץ ישראל. אין האיסור בכלי הכרם נוהג בחוץ לארץ, אלא מדרבנן. מסיים את המשנה ואומרת רבי אליעזר מוסיף ואומר אף החדש. אף על פי שהוא מן המצוות התלויות בארץ, נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ. מהו חדש? איסור לאכול מתבואה חדשה קודם שיקרב קורבן העומר ב-16 בניסן. הוא הנקרא איסור חדש. כנאמר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק י' ד' ולחם וקליל חרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביכם את קורבן אלוקיכם. התבואה האסורה בחדש היא של חמשת המינים בלבד, שהם חיטה, שעורה, כוסמת, שיבולת, שועל ושיפון. מיום שנחרב בית המקדש ובטלו הקורבנות ואין מקריבים את העומר, מותר מן התורה לאכול מן החדש מתחילת יום ט"ז בניסן. אלא שרבן יוחנן בן זכאי תיקן שכל היום יהיה אסור באכילת חדש, דהיינו יום ט"ז בניסן, גזירה שמה, לכשיבנה בית המקדש יאמרו הבריות, שכשם שהשתקד בשנה שעברה אכלו מן החדש בתחילת היום, כך ינהגו גם עכשיו. ולא יבחינו שהשתקד עיצומו של היום מתיר את החדש, ואילו בשנה הזו, כשיש את בית המקדש, העומר הוא המתיר. כך הגמרא במסכת מנחות דף סמכת עמוד א'. ומסקנת הגמרא בפירוש דברי רבי אליעזר, שכוונתו להחמיר יותר מתנא קמא. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף ל"ו עמוד ב' וסופה בדף ל"ז עמוד א', וכעת בשורה השנייה בדף ל"ז אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את כוונת המשנה, מהי תלויה ומהי שאינה תלויה. מה כוונת התנא באומרו שיש מצווה שהיא תלויה בארץ ושיש מצווה שאינה תלויה בארץ? אם נרצה לומר שמצווה התלויה בארץ היא כל מצווה דכתיב בביאה, שתלתה אותה התורה בביאת עם ישראל לארץ ישראל. וכמו שהוזכר בכמה מצוות, למשל, וכי תבואו אל הארץ, או והיה כי הביאך ועוד, ומצווה שאינה תלויה היא כל מצווה דלא כתיב בביאה, ואם כן כוונת התנא לומר שכל מצווה שנאמר בביאה נוהגת רק בארץ, ואילו כל מצווה שלא נאמר בביאה נוהגת בכל מקום, הלא אי אפשר לפרש כך, כיוון שיש להקשות, והרי תפילין ופטר חמור, דכתיב בהם ביאה, הוזכרה ביאת הארץ בציוויין, אמר בספר שמות פרק י' ג' פסוקים ב' ת' קדש לי כל בחור פטר כל רחם, והיה כי יביאך השם, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. הנה לנו מצוות פטר חמור ותפילין, ואף על פי כן הם נוהגים בין בארץ ובין בחוץ לארץ, למרות שמוזכרת ביה במצוותם. ושמצוות תפילין נוהגת גם בחוץ לארץ, מצינו אצל כמה אמוראים שהניחו תפילין בחוץ לארץ, כך אומר רשי. אילו בירושלמי מופיע שתפילין נוהג בכל מקום מסמיכות הפסוקים ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, וסמוך לזה והיו לו תוטפות בין עיניכם. מכיוון שפטר חמור הוקש לתפילין, גם פטר חמור נוהג בכל מקום. אז אם כן, שאלת הגמרא, בוודאי לא לזה הייתה כוונת התנא, שבכל מקום שמופיעה ביאה בפסוק, חיוב המצווה היא רק בארץ ישראל. לפיכך מבארת הגמרא פירוש אחר בכוונת המשנה. אמר רב יהודה אחי כאמר, כך יבוארו דברי התנא במשנה. כל מצווה שהיא חובת הגוף, כל מצווה שקיומה מוטל על גוף האדם לעשותה, הוא חיגון שבת או תפילין, עבודה זרה, פטר חמור וברית מילה ועריות, נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ. אבל כל מצווה שהיא חובת קרקע, שקיומה מוטל על הקרקע או על גידוליה, כגון תרומות ומעשרות, מצוות חלה, לקט שכחה ופאה ועוד, אינה נוהגת אלא בארץ. וכך תתפרש המשנה. כל מצווה שהיא תלויה בארץ, שקיומה תלוי ומוטל על הארץ, דהיינו על הקרקע, אינה נוהגת אלא בארץ. וכל מצווה שהיא אינה תלויה בארץ, שאין קיומה תלוי ומוטל על הארץ, אלא היא חובת הגוף, מצווה שכזו נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ. ותוספות בדיבור המתחיל הרי תפילין מבארים שגם בקושייה ידעה הגמרא שמצווה שהיא חובת קרקע נוהגת רק בארץ אף על פי שלא נאמר בביאה, שהרי בכליים לא נאמר ביאה, ואף על פי כן נשניתי במשנה עם המצוות התלויות בארץ. אלא שסברה הגמרא בשאלה שמה כוונת המשנה לומר שאף מצווה שאינה חובת הקרקע מכל מקום מכיוון שנאמר בביאה היא אינה נוהגת אלא בארץ. עכשיו מבררת הגמרא מיכן למד התנא לומר כן. מנין אמילי, שואלת הגמרא, מיכן למד התנא את החילוק הזה שכל מצווה שהיא חובת הגוף נוהגת בכל מקום, ואילו מצווה שהיא חובת הקרקע נוהגת בארץ ישראל בלבד. אומרת הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בספרי, נאמר בפסוק בספר דברים פרק י"ב פסוק א', אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן השם אלוקי אבותיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. מפרשת הברייתא את הפסוק אלה החוקים, אלה הן המדרשות, דינים שלא נאמרו בפירוש בתורה, אלא חכמים דרשו אותם באחת מן הדרשות שהתורה נדרשת בהם. ונסביר, התורה ניתנה להידרש בי' ג' דרכים המנויים בברייתא של רבי ישמעאל, כמו קל וחומר, כמו גזירה שווה, בניין אב וכו'. המדרשות הם הדברים הנלמדים על ידי אותם הדרשות שאינם מפורשים בתורה. תוספות הראש מבאר שמשום כך נקראו המדרשות גם חוקים, לפי שאינם אלא רמזים ואינם מפורשים, כמו חוק שאינו מובן לכל. והמהרש"א מבאר, על פי זה, את הנאמר בתהילים קי"ט, רחוק מרשעים ישועה כי חוקיך לא דרשו. כלומר, החוק שהוא דבר שאין בו טעם מפורש, צריך יותר את דרישת החכמים שיפרשו מאשר בשאר המצוות. ממשיכה הברייתא ודורשת, והמילה והמשפטים, אלו הם הדינים המפורשים בתורה. ואילו המהר"י בעיריו מבאר שהמדרשות הם הכללים עצמם שבהם נדרשת התורה, ואילו הדינים הם הדינים הנלמדים על ידי הכללים הללו. המהר"י מפרש שמדרשות הם הלימודים הנלמדים מגוף הפסוק כריבוי מיעוט וריבוי וכדומה, והדינים הם הדברים הנלמדים בגזירה שווה. הוא מביא ראיה לדבריו מהגמרא במסכת סנהדרין דף פז עמוד ב', על הפסוק יפלא ממך דבר למשפט, מפרשת שם הגמרא למשפט זה הדין, ואחר כך מבאר את הגמרא שהכוונה היא לדין ביתו מאנוסתו, שזה דין שנלמד מגזירה שווה. ממשיכה הברייתא ומפרשת, אשר תשמרון, זו המשנה, לימוד התורה, ממה שנאמר תשמרון לעשות משמש מהשמירה הזו, מביאה את האדם לקיים את המצוות, ומוכח אם כן שהשמירה היא עצם לימוד התורה, שעל ידי שאדם לומד הוא יודע כיצד לקיים את המצוות כתיקונן. פירוש הפסוק הוא שעל ידי תשמרון, דהיינו לימוד התורה, תוכלו גם לעשות ולקיים אותה. לעשות, אומרת הברייתא זו, מעשה קיום המצוות בארץ. יכול הייתי סבור לומר מכאן שכל מצוות כולן לא יהיו נוהגים אלא בארץ. תלמוד לומר, לכך נאמר בהמשך הפסוק, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, דהיינו בכל מקום שאתם חיים וקיימים, תקיימו את המצוות בין בארץ ובין בחוץ לארץ. שואל האור חדש, כיצד עלה על דעת הגמרא לומר שהמצוות כולן אינן נוהגות אלא בארץ? הרי מצינו שבני ישראל קיימו כמה מצוות עוד כשהיו במדבר, כגון פסח ושבת. הוא מתרץ שמאחר והתורה מייתה במילה בארץ, שאין המצוות נוהגות אלא בארץ, היה לנו לומר שהמצוות שגילתה בהם התורה בפירוש שנוהגות בכל מקום, אז הרי הן נוהגות בכל מקום, אבל שאר המצוות לא. אבל אחרי שריפתה התורה בפסוק כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, שהמצוות נוהגות בכל מקום, מעתה יש לנו ריבוי ומיעוט. מהריבוי אנחנו למדים למצוות שהן חובת הגוף שנוהגות בכל מקום, ומהמיעוט אנו ממעטים את המצוות שהן חובת הקרקע, שנוהגות רק בארץ ישראל. ממשיכה הברייתא ודורשת, והיא כל הימים, ואם התורה הייתה כותבת רק את הפסוק כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, ולא היה נאמר בארץ, יכול הייתי סבור לומר שכל המצוות יהיו נוהגים בין בארץ ובין בחוץ לארץ. תלמוד לומר, לפיכך נאמר בארץ, כדי לומר שיש מצוות שאינן נוהגות אלא בארץ. אחר שריבה הכתוב ומיעט, מאחר ונאמר בפסוק גם ריבוי לומר שקיום המצוות הוא בכל מקום, וגם מיעוט לומר שאין קיום המצוות אלא בארץ, צאו למד ממה שאמור בעניין. יש לך להבין ממשמעות העניין על איזה מין המצוות אמרה התורה שחיובם הוא בכל מקום. כאמור, אחד מי"ג הדרכים שהתורה נדרשת בהם זה דבר הלמד מעניינו, כלומר דין שהוא סתום ואינו מבורר דיו, יש ללומדו מן העניין שבו הוא נכתב. אותו דבר אצלנו, כל המצוות שהוזכרו כאן לא מבורר איכן יש לקיימן, אבל מאחר ומצוות עיבוד עבודה זרה אמורה בעניין נוהגת בכל מקום, יש לך ללמוד ממנה לשאר המצוות הדומות לה שאף הן נוהגות בכל מקום. והנה מסבירה הברייתא, שכן מיד לאחר שנאמר כל הימים אשר אתם חיים על האדמה נאמר, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. משמע שהמצווה הזו של עיבוד עבודת כוכבים ומשמשיה נוהגת בכל מקום. מעתה נלמד ממנה לכל המצוות ונאמר, מה עבודת כוכבים? כשם שעבודת כוכבים מיוחדת שהיא חובת הגוף, אינה חובת הקרקע, ונוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אף כל מצווה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ ובין לחוץ לארץ, אבל מצווה שהיא חובת הקרקע ולא חובת הגוף אינה נוהגת אלא בארץ בלבד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, חוץ מן העורלה והכיליים, שאף על פי שהן מהמצוות התלויות בארץ, הן נוהגות בין בארץ ובין בחוץ לארץ. רבי אליעזר אומר גם החדש. מבררת הגמרא את שיטת רבי אליעזר, היבה אילו הסתפקו בני הישיבה. רבי אליעזר שנחלק על תנא קמא ואמר אף החדש, לכולה פליג או לחומרה פליג? האם הוא נחלק להקל, וכוונתו לומר שאיסור חדש אינו נוהג אלא בארץ כשאר מצוות התלויות בארץ, או שהוא חולק על תנא קמא ורוצה להחמיר, וכוונתו לומר שאף איסור חדש נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ, כפי שסובר תנא קמא לגבי עורלה וכליים, שנוהגים בכל מקום למרות שהן מן המצוות התלויות בארץ. מבארת הגמרא כיצד מתפרשת המשנה לפי שני צדדי הספק. האם נאמר שלחומרה פליג רבי אליעזר ואחיקה, אמר תנא קמא, וכך הייתה כוונת תנא קמא לומר, חוץ מן העורלה מן הכליים שנוהגות בכל מקום משום דהילכתא גמירא לה, הלכה למשה מסיני היא שהן נוהגות בארץ ובחוץ לארץ, ואף על גב דיקה למאמר, ואף על פי שהיה מקום לומר חובת קרקעי, ואין להן לנהוג אלא בארץ ישראל בלבד. אבל איסור חדש שלא נאמרה הלכה לגביו, בארץ אין, בארץ ישראל נוהגת המצווה, אבל בחוץ לארץ, לא. מה היא טעמה? מה הטעם שאיסור חדש אינו נוהג בחוץ לארץ? הרי נאמר בו בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק י' ד' בכל מושבותיכם, ומהלשון הזו משמע שבכל מקום שאינכם יושבים ישנו חיוב לקיים את המצווה הזו, ואם כן גם בחוץ לארץ היו צריכים לקיימה. רק כיוון שלא לכך התכוונה התורה כשכתבה בכל מושבותיכם, אלא מה היא התכוונה? מושב לאחר ירושה וישיבה משמע. כוונת התורה במילה מושב היא לומר שאף בארץ ישראל לא התחייבו במצווה הזו עד לאחר שכבשו את הארץ וחלקוה בין שבטי ישראל. כיבוש הארץ בימי יהושע נמשך 7 שנים. ונביא את הגמרא במסכת זבחים דף קי"ח עמוד ב' שמוכיחה זאת מחשבון שנות חיי כלב בן יפונה. כלב היה בן 40 שנה כשנשלחו המרגלים, ולפי זה הוא היה בן 78 כשעברו ישראל את הירדן. בשעת חילוק הארץ מצינו שהיה בן 85. נמצא ששבע שנים עסקו בכיבוש, ולאחר שנכבשה הארץ חילקוה לשבטים ולבתי אבות ולגברים, עד שכל אחד הכיר את חלקו. חלוקת הארץ נמשכה גם היא 7 שנים נוספות. והגמרא שם במסכת צבחים מניחה שזה היה 7 שנים, אם משום שמסתבר שכשם שהכיבוש נמשך 7 שנים, כך גם חלוקת הארץ, ואם משום שכך יוצא חשבון לפי מניין היובלות, מאחר החילוק ועד חורבן הבית. אם כן, חוזרים אל הגמרא שאומרת, שמה שהתכוונה התורה בכל מושבותיכם לגבי איסור חדש, כוונתה לומר שמתחייבים במצווה הזו רק לאחר שכבשו את הארץ וחלקוה בין שבטי ישראל. אבל אין המצווה נוהגת בחוץ לארץ, וכדין מצוות התלויות בארץ שאינם נוהגות אלא בארץ. אם כן, לפי זה התפרשו דברי רבי אליעזר בסיום המשנה לחומרה. שכן, עתה רבי אליעזר למימר, בא רבי אליעזר לומר ולהוסיף על דברי תנא קמא, שלא רק אורלה וכליים נוהגות בכל מקום, אלא אף חדש נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ. מה הייתה מה? ומה הסיבה שלדעת רבי אליעזר נוהג חדש בכל מקום? הרי איסור חדש הוא מן המצוות התלויות בארץ שאינן נוהגות אלא בארץ. מבארת הגמרא, כיוון שרבי אליעזר סובר שבכל מקום שנאמר בתורה מושב, משמעו בכל מקום שאתם יושבים, בין בארץ ובין בחוץ לארץ. ומכיוון שבאיסור חדש נאמר בתורה בכל מושבותיכם, לפיכך הוא נוהג בכל מקום. זה צד אחד של הספק. דהיינו, הצד הזה אומר שרבי אליעזר בא להחמיר על תנא קמא. עוד דילמה, לכולה פליג, או שמא נאמר שרבי אליעזר חולק על תנא קמא לכולה, ואחי כאמר תנא קמא. תנא קמא בא ואומר במשנה, חוץ מן העורלה והכליים, דהילכת הגמירא לה, הלכה למשה מסיני, שעורלה וכליים נוהגות בכל מקום, גם בחוץ לארץ, וכל שכן שאיסור חדש נוהג בכל מקום. זאת כיוון שתנא קמא סובר שמושב שנאמר בתורה פירושו שחיוב המצווה הוא בכל מקום שאתם יושבים במשמע. ולפי זה התפרשו דברי רבי אליעזר שבא להוסיף על דברי תנא קמא לכולה. שכן עתה רבי אליעזר למאמר, בא רבי אליעזר לומר שהחדש אינו נוהג אלא בארץ, והסיבה לכך, משום שרבי אליעזר סובר דמושב שנאמר בתורה פירושו שחיוב המצווה הוא רק לאחר ירושה וישיבה משמע. שואלת הגמרא, מהי אף אם נפרש את דברי רבי אליעזר לכולה, ומה שהזכיר חדש כוונתו לומר שהחדש אינו כעורלה וכליים הנוהגות בכל מקום, אלא לדעתו של רבי אליעזר איסור חדש נוהג רק בארץ ישראל? אם כן, מדוע נקט בלשונו ואמר אף? הרי אין כוונתו להוסיף דבר על דברי תנא קמא אלה למעט. ואירת הגמרא, הקמה איתה. לפי פירוש זה יהיו דברי רבי אליעזר מכוונים על הדין המוזכר במשנה בתחילה, שכל מצווה תלויה בארץ נוהגת בארץ. ואמר רבי אליעזר שאף החדש בכלל זה שאינו נוהג אלא בארץ בלבד. אז זה הספק שלנו, אם רבי אליעזר בסיום המשנה בא להחמיר על דברי תנא קמא או בא להקל. פושטת הגמרא את הספק מדברי אביי, תשמע בו ושמע ראיה ופשיטות לספק. דאמר אביי, מן תנא דפלי גלי דרבי אליעזר, מי הוא התנא ש חולק עם רבי אליעזר במשנתנו, מי הוא התנא קמא? רבי ישמעאלי. זה רבי ישמעאל האמור בברייתא להלן, דתניא שנינו בברייתא במסכת, שנינו בברייתא המופיעה בספרי לגבי נסחים. ושם בספרי נשנתה ברייתא עם מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא בעניין היכן נוהגת מצוות נסחים. לדעת רבי ישמעאל הנסחים נוהגים בבמה קטנה, ובמה קטנה זה במה שעשה כל אחד בחצרו ובגינתו בשעת היתר הבמות. דהיינו קודם בניין הבית בשילו, ואחר שנחרבה שילו בימי עילי טרם נבנה בית המקדש בירושלים. אז לשיטתו של רבי ישמעאל, לפי שבמדבר לא קרבו נסחים, וצריכה התורה להזהיר שכשיבואו אל הארץ יתחייבו בנסחים בבמה גדולה. והטעם שהזכירה התורה מושבותיכם במצווה הזו, משום שאין המצווה נוהגת אלא לאחר ירושה וישיבה, ולכן אפילו בגלגל שהיה שם במה גדולה לא הקריבו עליה נסחים, אלא לאחר שהקימו את משכן שילו שכבר כבשו וחילקו את הארץ. אבל רבי עקיבא סובר שנסחים נוהגים גם בבמה קטנה, כיוון שלדעתו מה שאמרה התורה מושבותיכם משמע בכל מקום שאתם יושבים, ואי אפשר לפרשו בבמה גדולה שהרי היא אינה בכל מקום, אלא התורה באה להצריך נסחים גם בבמה קטנה. נמצא שנחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא גם בפירוש המילה מושב שכתבה התורה בכמה מקומות. האם הכוונה שאינה מצווה היא נוהגת אלא לאחר ירושה וישיבה, או לומר שהיא נוהגת בכל מקומות ומושבות של עם ישראל בארץ ובחוץ לארץ. ממשיכה שם הברייתא בספרי ואומרת ללמדך ממה שנאמר בפרשת נסחים מושב, ושם בוודאי הכוונה היא לומר שאינה מצווה נוהגת אלא לאחר ירושה וישיבה, כך מוכח לדעתו של רבי ישמעאל. יש לך ללמוד שכל מקום בתורה שנאמר בו מושב, אף שם אינו נוהג אלא לאחר ירושה וישיבה, דברי רבי ישמעאל. אמר לו, הקשה לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, כיצד ניתן לומר שבכל מקום שנאמר מושב, הכוונה שאינה מצווה היא נוהגת אלא בארץ ישראל ולאחר ירושה וישיבה? והרי מצוות שבת שנאמר בו מושבות, שנאמר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, אף על פי כן היא נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ. כי מצוות שבת אינה תלויה בירושה וישיבה, כי היא כבר נהגה בזמן שישראל היו במדבר, כפי שמצינו אצל המקושש, וכפי שמצינו בפרשת המן, וכפי שמצינו בציווי, יחד שבתותיי תשמורו, שנאמר על מלאכת המשכן. אלא מוכרח, אומר רבי עקיבא, שבכל מקום שנאמר מושב, פירושו בכל מקום שאתם יושבים. אמר להשיב רבי ישמעאל לרבי עקיבא, אין לך להביא ראיה ממצוות שבת, כיוון ששבת בקל וחומר עתיה. הסיבה שמצוות שבת נוהגת בכל מקום אינה משום שנאמר במושב, אלא משום שהיא נלמדת בקל וחומר משאר מצוות. ומהו הקל וחומר? מה מצוות קלות נוהגות בין בארץ ובין בחוץ לארץ? שבת שהיא חמירה לא כל שכן שהיא נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ? ומצוות שבת היא חמורה, שהרי נאמר במסכת עירובין סמכתת עמוד ב', המחלל שבת כעובד עבודת כוכבים. עכשיו מסיים את הגמרא את ההוכחה בדעת רבי אליעזר. מי דאמר אביי? מזה שאמר אביי, או מתוך דברי אביי שאמר, מן תנא דפלי גלי דרבי אליעזר רבי ישמעאל, שהתנא שחולק על רבי אליעזר הוא רבי ישמעאל הסובר, שמושב פירושו לאחר ירושה וישיבה בארץ ישראל, ואם כן באיסור חדש שנאמר בו מושב אינו נוהג אלא בארץ ישראל, בלבד. שמע מינה, יש לך להוכיח מכאן שרבי אליעזר לחומרא פליג, רבי אליעזר אצלנו במשנה, בא לחלוק על תנא קמא שהוא רבי ישמעאל, ולסבור שגם איסור חדש נוהג בכל מקום, גם בחוץ לארץ. ולדעתו של רבי אליעזר, כל איכן שכתבה התורה מושב פירושו בכל מקום שאתם יושבים, וגם בחוץ לארץ. מסיקה הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן יש לפשוט מדברי אביי, שרבי אליעזר אצלנו במשנה חולק על תנא קמא ובא להחמיר ולומר שלא רק עורלה וכליים שזו הלכה למשה מסיני שנוהגות גם בחוץ לארץ, אלא גם איסור חדש נוהג גם בחוץ לארץ. מקשה הגמרא על דברי רבי ישמעאל שהבאנו בברייתא. מכדי רבי ישמעאל, הרי רבי ישמעאל שאמר שבכל מקום שנאמר בו מושב הכוונה היא לאחר ירושה וישיבה, לאחר שבני ישראל ירשו את ארץ ישראל והתיישבו בה, האי חכי, מאיכן למד לומר כן? הנסחים, מפרשת נסחים שנאמר בו מושב. ספר במדבר פרק תדבב פסוק ב' נאמר, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. אם כן, הלא בנסחים ביה ומושב כתיב בו. נאמר בהם גם ביה אל הארץ וגם מושב, שכן נאמר שם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, גם תבואו וגם מושבותיכם. כיצד אם כן אפשר ללמוד מהם לכל מקום שנאמר מושב בלבד, שגם בו הכוונה רק לאחר ירושה וישיבה? אולי רק איכן שמוזכר ביאת הארץ עם מושב, הכוונה היא בארץ ישראל ולאחר ירושה וישיבה, אבל במקום שלא הוזכרה ביאת הארץ, הכוונה היא לכל מקום שיושבים בו בני ישראל, ואפילו בחוץ לארץ. מתרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך אמר רבי ישמעאל, ללמד יש ללמוד מנסחים שנאמר בהם ביה ומושב, והכוונה היא לאחר ירושה וישיבה, שכל מקום שנאמר בו ביה ומושב אינו נוהג אלא בארץ ישראל, ולאחר ירושה וישיבה, דברי רבי ישמעאל. ומכלל זה אנו למדים לאיסור חדש, שאף בו נאמר, ביה ומושב, לפיכך אינו נוהג, אלא לאחר ירושה וישיבה. מקשה הגמרא על התירוץ, יחי אם אכן דברי רבי ישמעאל אינם אמורים אלא במקום שנאמר ביה ומושב? כיצד התבארו המשך דברי הברייתא? שאמר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, הרי שבת שנאמר בו מושבות, ואף על פי כן היא נוהגת בכל מקום. ואמר לו והשיב לו רבי ישמעאל, שהסיבה ששבת נוהגת בכל מקום היא קל וחומר היא. זה נלמד מקל וחומר. ואם כדבריך, נעים עלי שרבי ישמעאל יתרץ לרבי עקיבא ויאמר לו, אנא, אני שלמדתי מנסחים לכל מקום שנאמר בו מושב שהפירוש לאחר ירושה וישיבה, ביה ומושב כאמינה. לא הייתה כוונתי, אלא רק למקומות שנאמר בהם בתורה גם ביה וגם מושב. ואילו בשבת לא נאמר כי אם מושב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. ולפיכך, שבת נוהגת בכל מקום. משיבה הגמרא ואומרת, חדה ועוד כאמר לי, התירוץ שישיב רבי ישמעאל לרבי עקיבא, אינו עיקר התירוץ, אלא הוא תוספת על תירוץ שלא הזכיר רבי ישמעאל בדבריו. ומפרשת הגמרא את כוונת רבי ישמעאל, חדה אני מתרץ לך רבי עקיבא, דענה כאשר אני אמרתי, ללמוד מנסחים לכל מקום שהכוונה היא לאחר ירושה וישיבה, כוונתי הייתה למקום שנאמר בו ביה ומושב כאמינה. גם ביה וגם מושב, כמו שנאמר בנסחים, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, גם ביה וגם מושבותיכם. ואילו בשבת נאמר מושב בלבד. זה תירוץ אחד. ועוד, גם לדבריך אתה רבי עקיבא, שכוונתי הייתה ללמוד לכל מקום שנאמר בו מושב בלבד, דקאמרת ולכן הקשת הרי שבת שנאמר בו מושבות, ואף על פי כן היא נוהגת בכל מקום, על זה אני רבי ישמעאל אשיב לך, שהסיבה ששבת נוהגת בכל מקום אינו משום שנאמר במושב, אלא משום ששבת בקל וחומר היא נלמדת לומר כן, שהיא נוהגת בכל מקום. ולפיכך אין ללמוד ממנה, מהשבת שנוהגת בכל מקום, כשנאמר במושבותיכם, אין ללמוד ממנה למקום אחר שנאמר מושבותיכם, שהכוונה שהמצווה נוהגת בכל מקום גם בחוץ לארץ. מבררת עכשיו הגמרא את שורש המחלוקת שבין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. במה היא כמפלגי? במלך לקור רבי ישמעאל ורבי עקיבא. כלומר, מדוע רבי עקיבא אינו סובר כרבי ישמעאל שמושב האמור בנסחים, הכוונה היא לאחר ירושה וישיבה. בערת הגמרא, בקרבו נסחים במדבר כמפלגי. מחלוקתה מי? האם בני ישראל התחייבו להקריב נסחים במדבר על קורבנות היחיד? בקורבנות ציבור מצינו שהקריבו נסחים במדבר. כמו שנאמר בפרשת המילואים, אשר תעשה על המזבח ויסרון סולת בלול. אלא המחלוקת היא האם התחייבו להקריב נסחים גם על קורבנות היחיד, או שמה לא הקריבו במדבר אלא כקורבנות ציבור. רבי ישמעאל סבר לא קרבו נסחים במדבר, לא התחייבו להקריב נסחים במדבר על קורבנות היחיד. ואם כן, כשנכנסו לארץ חידשה התורה את פרשת נסחים והתחדש, שאף היחיד חייב להקריב נסחים על קורבנותיו הקריבים בבמת ציבור. ותוספות בדיבור המתחיל לא קרבו מבארים, שלדעת רבי ישמעאל מוכרח שלא יקריבו נסחים במדבר, מאחר ואם נאמר שיקריבו מסתבר שלא יפסיקו, אפילו כשהיו בגלגל. ולא רבי עקיבא סבר, אף על קורבנות היחיד קרבו נסחים במדבר. לפיכך, אי אפשר לומר שבכניסתם לארץ חידשה התורה שהיחיד מקריב נסחים, שהרי גם במדבר הוא יקריב, אלא חידוש התורה בכניסתם לארץ היה שהיחיד צריך להקריב נסחים אף בבמת יחיד. ולפי זה, אי אפשר לפרש שכאשר כתבה התורה מושב ופרשת נסחים, כוונתה הייתה לומר שאין נסחים קריבים אלא לאחר ירושה וישיבה בארץ, שהרי כבר במדבר הקריבו, וכיוון שהקריבו שוב לא פסקו, אלא בוודאי התכוונה התורה לומר שהנסחים קריבים בכל מקום שאתם יושבים. מביאה הגמרא שיטה אחרת בדעת רבי ישמעאל. אמר אביי, אי תנא דבי רבי ישמעאל, התנא הזה שמבית מדרשו של רבי ישמעאל שהביאה הגמרא להיל, שלדעתו רק במקום שנאמר ביה ומושב הכוונה היא לאחר ירושה וישיבה, מה פיק מאידך תנא דבי רבי ישמעאל? מוציא מדבריו של תנא אחר דלהלן מבית מדרשו של רבי ישמעאל, כלומר חולק עליו. דתנא דבי רבי ישמעאל שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, הואיל ונאמרו ביות לארץ בכמה מצוות בתורה סתם, ולא התפרש בהם מתי חל חיוב המצווה, האם מיד כשנכנסו לארץ או זמן מה לאחר מכן, ופרט לך כתוב באחד מהם שהיא נוהגת לאחר ירושה וישיבה בארץ, דהיינו במלך, שנאמר בו בספר דברים פרק י' ז' פסוק י' ד' כי תבוא אל הארץ וגומר וירשתה, וישבת בה ואמרת אשימה עליי מלך, לפיכך אתה למד ממנה שאף כל מצווה שנאמר בה ביה, פירושו שאין היא נוהגת אלא לאחר ירושה וישיבה, נמצא לפי דברי הטענה הזה, אף במקום שנאמר בתורה ביה בלבד, הכוונה היא לאחר ירושה וישיבה. ואילו לדברי התנא הראשון, רק במקום שנאמר ביה ומושב, פירושו לאחר ירושה וישיבה. אבל כשנאמר ביה בלבד, הכוונה היא שהמצווה נוהגת מיד בכניסתם לארץ. ולכאורה, אין אף כמינה בין התנא שסובר שרק במקום שנאמר ביה ומושב אין המצווה נוהגת אלא לאחר ירושה וישיבה, לבין התנא שסובר שאף במקום שנאמר ביה לחוד נוהגת המצווה רק לאחר ירושה וישיבה. שכן, בחדש ובנסחים נאמר ביה ומושב, ולכול העלמה אינם נוהגות אלא לאחר ירושה וישיבה. במלך ובביקורים שנאמר בהם רק ביה, נאמר בתורה בפירוש ירושה וישיבה. בחלה, שגם בה נאמר ביה בלבד, כתוב בבואכם. ודרשו בספרי שהתחייבו בה מיד בכניסתם לארץ, ואילו תפילין ופטר חמור, לכול העלמה התחייבו מיד בציווי, שהרי הם חובת הגוף. והמאירי כותב שהנפקמינה היא לעניין אורלה. באורלה נאמר ביה בלבד, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו, וכן עניין שביעית ויובל שנאמר בהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. שלדעת תנא דבי רבי ישמעאל הראשון התחייבו בהם מיד כשנכנסו לארץ, ואילו לדעת תנא דבי רבי ישמעאל השני לא התחייבו בהם אלא לאחר ירושה וישיבה. החזון איש מוסיף שהנפקמינה היא גם לעניין קורבן פסח, שנאמר בו והיה כי תבואו אל הארץ. לתנא דבי רבי ישמעאל הראשון התחייבו בו מיד, לתנא דבי רבי ישמעאל השני לא התחייבו בקורבן פסח עד לאחר ירושה וישיבה, ומה שהקריבו פסח בשנה השנייה שהיו במדבר, וכן בגלגל בהוראת שעה עשו זאת. עכשיו מבארת הגמרא מה הסיבה שהתנא דבי רבי ישמעאל הראשון חולק על התנא השני, ואינו לומד אף הוא ממלך לכל מקום. ואידך, התנא דבי רבי ישמעאל הראשון שסובר שרק כשנאמר ביה ומושב, הכוונה היא לאחר ירושה וישיבה, הסיבה שאינו לומד ממלך גם לכל מקום שנאמר בו ביה בלבד, זאת משום, דעה וימלך וביקורים שני כתובים הבאים כאחד, שני מקראות הבאים ללמד עניין דומה, שבשניהם נאמר ביה, והתורה מפרשת שהכוונה היא לאחר ירושה וישיבה, כי גם בביקורים נאמר ביה, והתורה מפרשת שהכוונה לאחר ירושה וישיבה, שנאמר, ספר דברים פרק חבב, פסוק א' וב', והיה כי תבואו אל הארץ אשר וגומר, וירישתה, ישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה. אם כן, מלך וביקורים זה שני כתובים הבאים כאחד, והכלל הקובע הוא, כל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים לעניין אחר, כיוון שאם אכן כוונת התורה שנלמד מאחד מהם לכל מקום, לא הייתה התורה מחדשת כן אלא בעניין אחד, והיינו למידים ממנו גם את העניין השני. אם תרחה התורה וכתבה בשניהם, בוודאי כוונתה של התורה הייתה לחדש, שהדין הזה קיים רק בשני אלו ולא במקומות אחרים. ואידך, התנא דבי רבי ישמעאל השני שלומד ממלך לכל מקום שנאמר בו ביה בלבד, הוא סובר ששני המקראות מלך וביקורים צריכים להיאמר. אם התורה לא הייתה כותבת באחד מהם שהכוונה לאחר ירושה וישיבה, לא היינו למידים את השני ממנו. זאת אומרת שהכלל שכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, הכלל הזה לא נאמר אלא כאשר אכן אפשר ללמוד מדין אחד לזולתו. ומכיוון שאף על פי כן תרחה התורה וכתבה גם את הדין השני ולא שמחה שנלמד ממנו מהדין הראשון, משמע שאין ללמוד מהדין הראשון לכל מקום. אבל אם אי אפשר ללמוד מדין אחד לזולתו, מאיזו סיבה שהיא, שוב אין ראיה שאין ללמוד מהם לכל מקום, מאחר והטעם שהתורה כתבה בדין השני, ומשום שאי אפשר היה ללומדו מהדין הראשון. ולכן אומרת פה הגמרא, ששני המקראות הללו של מלך וביקורים, הם לא משמשים בתור הכלל שהם שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים. מכיוון שאם היה כתוב רק באחד מהם שהכוונה לאחר ירושה וישיבה, לא היינו למדים ממנו את הדין השני. מדוע? די כתב רחמנה במלך בלבד שדינו נוהג לאחר ירושה וישיבה, ולא כתב את הדין הזה בביקורים, אב האמינה הייתי אומר, שרק מלך נוהג לאחר ירושה וישיבה בארץ ישראל, אבל ביקורים, דקמיטני, שבעל השדה נהנה מאכילת הפירות, מסתבר שהחיוב חל לאלתר, מיד בכניסתם לארץ. ומאידך, אי כתב ביקורים, אם הייתה התורה כותבת בביקורים בלבד, שהם נוהגים לאחר ירושה וישיבה, ולא כתב אף במלך, אב האמינה הייתי חושב שרק ביקורים נוהגים לאחר ירושה וישיבה. אבל מלך דדרכו לכבוש, לעשות מלחמות, הרי הוא נוהג לאלתר. מאחר ובשעת הכיבוש זקוקים לו ביותר כדי שיצא בראשם למלחמה. ומכיוון שמלך וביקורים אי אפשר ללומדם זה מזה, לפיכך כתבה התורה שבשניהם אין דינם נוהג אלא לאחר ירושה וישיבה. ושאר דיני התורה שנאמר בהם ביה ואפשר ללומדם ממלך או מביקורים, הרי הם נלמדים מהם לומר שאף בהם אין המצווה נוהגת אלא לאחר ירושה וישיבה. ואידך, התנא דבי רבי ישמעאל הראשון שסובר שמלך וביקורים כן נחשבים לשני כתובים הבאים כאחד, ולכן אינו לומד ממלך לכל מקום, הוא סובר שכן אפשר ללמוד ביקורים ממלך, שכן נכתוב רחמנה, יכלה התורה לכתוב רק במלך שאינו נוהג, שאין מצוותו נוהגת אלא לאחר ירושה וישיבה בארץ ישראל, ולא באי ביקורים, ולא היה צריך לומר גם כן במצוות ביקורים שהיא נוהגת לאחר ירושה וישיבה בארץ ישראל, ואנה אמינה ונלמד ביקורים ממלך בקל וחומר. ומה מלך דה לכבוש? מסתבר היה לומר שדינו של מלך ינהג מיד בכניסתם לארץ, ובכל זאת אמרה התורה שאינו נוהג אלא לאחר ירושה וישיבה. ביקורים לא כל שכן, שינהגו רק לאחר ירושה וישיבה. אז לאיזה צורך פרשה התורה שביקורים אינם נוהגים אלא לאחר ירושה וישיבה? רק כדי לומר לך שהם שני כתובים הבאים כאחד, והם לא מלמדים למקום אחר. ואידך, התנא השני שסבור שאי אפשר ללמוד ביקורים ממלך, הוא יסבור שזה לא קל וחומר. מדוע? כי היא כתב אחי, אם התורה הייתה כותבת במלך בלבד שאינו נוהג אלא לאחר ירושה וישיבה, ולא הייתה כותבת זאת גם במצוות ביקורים, אבי אמין עמיד את אבי החלה. הייתי אומר שהדין בביקורים הוא כמו הדין בחלה. שאף בחלה נאמר ביה בלבד, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, תרימו תרומה להשם, ואף על פי כן, הכל מודים שחיובה חל מיד בכניסתם לארץ. גם השמלן, לפיכך כתבה התורה בפירוש בביקורים, שאינם נוהגים אלא לאחר ירושה וישיבה. במצוות חלה שהיא חלה מיד בכניסה לארץ, לומדים זאת בספרי, מזה שהתורה שינתה וכתבה את ביאת הארץ האמורה בחלה אחרת מכל מקום. בכל מקום נאמר כי יביאך או כי תבואו, ואילו במצוות חלה נאמר בבואכם, ללמדנו, שמיד כשבאו לארץ התחייבו להרים חלה. ומה עם מצוות הפרשת חלה? כל עיסה שנילושה באחד מחמשת מיני דגן, שהם היתה שעורה, כוסמת, שיבולת, שואל ושיפון, חייבים להפריש ממנה תרומה ולתת אותה לכהן. התרומה הזו נקראת בלשון חזל, חלה. שיעור העיסה החייבת בחלה, 5 רבעי קו קמח, במידות של ימינו, ככילו 200, להפרשה בלא ברכה. וכמו בתרומה גם בחלה, לא נתנה התורה שיעור כמה להפריש. מהתורה אפילו אם נתן כשעורה, פתר את כל העיסה, אבל חכמים אמרו שצריך להיות בחלה שיעור כדי מתנה לכהן. כי נאמר בפסוק מראשית הריסותיכם, תיתנו להשם תרומה. ומן התורה אין חיוב הפרשת חלה אלא מהתבואה גדלה בארץ, אבל מדברי סופרים מפרישים חלה אפילו מתבואה שגדלה בחוץ לארץ כדי שלא תשתכח תורת חלה. בזמן הזה שאין כל ישראל נמצאים בארץ ישראל, אפילו תבואת ארץ ישראל אינה חייבת בחלה, אלא מדי רבנן. לאל ודף למד זין עמוד א' בירה הגמרה, שמצווה תלויה בארץ שעליה נאמר במשנה, שהיא נוהגת בארץ ישראל בלבד, הכוונה היא למצווה שהיא חובת הקרקע. ומצווה שאינה תלויה בארץ הנוהגת בכל מקום, היא מצווה שהיא חובת הגוף. עכשיו מקשה הגמרה, מדוע בכמה מצוות שהן חובת הגוף, כתבה בהם התורה בפירוש שהן נוהגות בכל מקום ולא שמחה על הכלל האמור. הקושייה של הגמרה, אינה אלא לפי מסקנת הגמרה לאל בדף למד זין עמוד א', שכוונת המשנה לחלק בין מצוות שהן חובת הקרקע, לבין מצוות שהן חובת הגוף. לפיכך מקשה הגמרה, מאחר וחילוק זה נלמד מעבודה זרה כמבואר בגמרה שם, אם כן מדוע כתבה זאת התורה שוב בכמה מקומות? שואלת הגמרה, ואשתא דאמרת לאחר שביארת שכוונת המשנה לומר שכל מצווה שהיא חובת הגוף הרי היא נוהגת בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ, מעתה יש להקשות, מושב דכתב רחמנה גבי שבת, למה לי? מושבותיכם שכתבה התורה בציווי על שמירת שבת בספר ויקרא פרק חף ג' פסוק ג', שבת היא להשם בכל מושבותיכם, מדוע נאמר ללמדנו שנוהג בכל מושבות, הרי שבת חובת הגוף היא, ופשוט שהיא נוהגת בכל מקום ככל המצוות שהן חובת הגוף. אמר שם מבאר שקושיית הגמרא היא גם לשיטת רבי ישמעאל שאמר שבכל מקום שנאמר מושב, הכוונה היא לאחר ירושה וישיבה. אם כן יש לומר שמשום כך כתבה התורה מושב בכל המצוות הללו, ללמד שאינן נוהגות אלא לאחר ירושה וישיבה. ומאחר והגמרא ביארה לאל שכוונת רבי ישמעאל היא רק על דין שנאמר בו ביה ומושב, ולא כשנאמר מושב בלבד. מתרצת הגמרא יצטרך שיהיה כתוב מושבותיכם בשבת. כיוון שאם לא היה נאמר מושבותיכם בשבת צל, כדאי תחמינה הייתי מעלה על דעתי לומר. אויל ובעניין הדמועדות כתיבה, כיוון שהציווי על שמירת שבת נאמר ביחד עם הציווי על שאר המועדות, כי בתחילת העניין נאמר שם בספר ויקרא דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדיי. והפסוק הזה הוא מעין פתיחה למועדים ודיני קורבנותיהם המפורטים אחריו. אבל לאחר שמונה התורה את המועדים, היא מצווה תחילה על שמירת השבת. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו. שבת היא להשם בכל מושבותיכם. ושוב חוזרת התורה לעניין הראשון העוסק במועדים ומצווה, אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, כאשר לאחריו נמנים כל המועדים. אז היות והציווי על שמירת שבת נאמר ביחד עם הציווי על שאר המועדים, לפיכך תיבאי כמועדות, תצטרך השבת קידוש על ידי בית דין כמועדות, כשם שהמועדים חלים על ידי קידוש בית דין. ראשי חודשים היו נקבעים על ידי בית דין שהיו מקבלים עדות מפי הרואים את חידוש הלבנה, ועל פיהם ועל פי חישובים ושיקולים נוספים היו קובעים מתי יחול ראש חודש. ולאחר שנקבע היום שבו יחול ראש חודש, היה ראש בית הדין מכריז מקודש החודש, ובהכרזתו היה חל ראש חודש, וזהו הנקרא קידוש בית דין. מאחר וקביעת המועדים תלויה בתאריכי השנה, כל מועד בתאריך אחר, אז נמצא שגם זמני המועדים נקבעים בעקיפין על ידי קידוש בית דין. סברה הגמרא לומר שגם שבת תצטרך קידוש בית דין, שיקדשו בית דין את יום ראשון בשבוע, כדי שיהיה היום השביעי ממנו שבת. כמה שמלן, לפיכך נאמר מושבותיכם בשבת, לומר שהשבת מקודשת מאליה ואינה מתקדשת על ידי בית דין. ונציין שקביעת המועדים על ידי בית דין לא הייתה נעשית אלא בבית דין שבירושלים, שהייתה בחלקו של יהודה, שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה, דורשת הגמרא במסכת סנהדרין דף י"א עמוד ב', כל דרישה שאתה דורש לא יהיה אלא בשכנו של מקום. לפיכך כאשר כתבה התורה מושבותיכם בשבת שפירושו בכל מקום אשר אתם יושבים, כוונתה לומר שהדבר שווה בכל המושבות ואין חילוק בין יהודה לשאר המקומות. ממילא משמע שהשבת אינה מתקדשת על ידי בית דין אלא מעליה ובאת. היא מקודשת. מוסיפה הגמרא להקשות, מושב דכתב רחמנה גבי חלב ודם, מושב שכותב את התורה לגבי איסור אכילת חלב ודם, שנאמר בהם בספר ויקרא פרק ג' פסוק י' ז', חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם, לא תוכלו, למה לי? מדוע נאמר? הרי איסור אכילת חלב ודם הוא מהמצוות שהם חובת הגוף, ודבר פשוט הוא שהוא נוהג בכל מקום, מדוע צריכה התורה לפרש זאת? מדרץ את הגמרא איץ צריך, כיוון שאם לא היה נאמר מושבותיכם בחלב ודם, סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר. אויל ובעניין עדי קורבנות כתיב, ואי מאחר ואיסור אכילת חלב ודם נאמר בתוך פרשת הקורבנות, בסוף ציווי דיני קורבן שלמים. ספר ויקרא פרק ג' פסוקים א' ט' ז' לפני שממשיכה התורה ומצווה על דיני קורבן חטאת. נאמר פסוק שאופסק באיסור אכילת חלב ודם, כך שאיסור אכילת חלב ודם נאמר בתוך הציווי על דיני הקורבנות. אם כן אומר, בזמן דעיק הקורבן נתסר חלב ודם, בזמן שבית המקדש קיים וקריבים הקורבנות, חל איסור אכילת חלב ודם, אבל בזמן דלק הקורבן, לא. כאשר הקורבנות אינם קריבים לאחר חובן בית המקדש, לא יאסר לאכול חלב ודם. כמה שמלן, לפיכך נאמר בחלב ודם מושבותיכם, כדי לומר שאיסורם נוהג בכל זמן. ממשיכה הגמרא ומבררת, מושב דכתב רחמנה גבי מצה ומרור, שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק כ', בכל מושבותיכם תאכלו מצות, למה לי? מדוע נאמר? הרי גם הם מן המצוות שהם חובת הגוף ופשוט שנוהגות בכל מקום. את המרור שהזכירה כאן הגמרא, זה מחמת שגרת הלשון, כותבים הרמב"ן והריטב"א, שהרי במרור לא נאמר מושב. בכל אופן הקושייה היא לגבי מצה, מדוע נאמר בכל מושבותיכם תאכלו מצות, הרי זה מהמצוות שהם חובת הגוף ופשוט שנוהגות בכל מקום. משיבה הגמרא איץ צריך, כיוון שאם לא היה נאמר בפירוש שמצה ומרור נוהג בכל מקום, סל כדאי תחמין הייתי סבור לומר, הואיל וכתיב בספר במדבר פרק ט' פסוק י' על מצות ומרורים יאכלוהו, את קורבן הפסח צריך לאכול עם מצות ומרורים, אם כן, בזמן דעיק הפסח, אין, בזמן שהקריבו קורבן פסח, כן, גם מצה ומרור נוהגות, אבל בזמן דלק הפסח לא, כאשר חדלו להקריב את קורבן הפסח דיינו לאחר חורבן בית המקדש, שוב אין חיוב לאכול מצה ומרור. כמה שמלה לפיכך כתבה התורה מושבותיכם במצה ומרור לומר, שחיוב אכילתם נוהג גם בזמן שקורבן פסח אינו קרב. הראשונים מקשים, הרי הגמרא במסכת פסחים דף קוף חפה לפעמוד א' משמע שחובת אכילת מצה בזמן הזה נלמד מהפסוק, בערב תאכלו מצות ולא ממושבותיכם, שכן פרשו שם שכוונת התורה לומר בפסוק הזה, שאכילת מצה בלילה הראשון היא חובה, ובוודאי הלימוד הוא גם לזמן הזה, כיוון שחיוב אכילת מצה בזמן שהקריבו קורבן פסח, כבר נלמד מהפסוק על מצות ומרורים יאכלו. תרצים התוספות, ודיבור המתחיל בזמן דעיק הפסח, שצריך את שני הפסוקים, מאחד ללמד על החיוב בחוץ לארץ בזמן שבית המקדש היה קיים, ומאחד ללמד לזמן שאין בית המקדש קיים. ואילו הריטב"א ותוספות הראש מתרצים, שמחלוקת הנעימי, יש שלמד ממושבותיכם לחייב באכילת מצה בזמן הזה, ואם מבערב תאכלו מצות דרש לעניין אחר, ויש שלמד מבערב תאכלו מצות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד זין ממסכת קידושין, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, מהי מצווה שאינה תלויה בארץ ומניין נלמד שנוהגת גם בחוץ לארץ? שאלה שנייה, אורלה קיליים וחדש, האם נוהגים גם בחוץ לארץ? שאלה שלישית, כיצד יש לדחות לרבי ישמעאל את מה שהקשה לו רבי עקיבא משבת שנוהגת גם בחוץ לארץ ונלמד כן לכאורה מהמילה מושבותיכם? שאלה רביעית, מה יסוד מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא? שאלה חמישית, לרבי ישמעאל, באילו מצוות אומרים שהן נוהגות רק לאחר ירושה וישיבה? שאלה אחרונה, מניין נלמד שנוהגת אכילת מצה גם כאשר אין קורבן פסח? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דף למד זין ממסכת קידושין, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, ט' בניסן תשע"ו, בו כאמור סיימנו ללמוד את דף למד זין ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, י' בניסן תשע"ו, ונלמד את דף למד ח' ממסכת קידושין. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בשורות טובות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. שפע עד בלידי, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב, ולהתראות. הראשונים מקשים, הרי הגמרא במסכת פסחים דף קוף חפה לפעמוד א', משמע שחובת אכילת מצה בזמן הזה נלמד מהפסוק, בערב תאכלו מצות, ולא ממושבותיכם. שכן פרשו שם שכוונת התורה לומר בפסוק הזה, שאכילת מצה בלילה הראשון היא חובה. ובוודאי הלימוד הוא גם לזמן הזה, כיוון שחיוב אכילת מצה בזמן שהקריבו קורבן פסח, כבר נלמד מהפסוק על מצות ומרורים יאכלו. תרצים התוספות, ודיבור המתחיל בזמן דאיקה פסח, שצריך את שני הפסוקים. מאחד ללמד על החיוב בחוץ לארץ בזמן שבית המקדש היה קיים, ומאחד ללמד לזמן שאין בית המקדש קיים. ואילו הריטב"א ותוספות הראש מתרצים, שמחלוקת תנאים היא, יש שלמד ממושבותיכם לחייב באכילת מצה בזמן הזה, ואם בערב תאכלו מצות דרש לעניין אחר, ויש שלמד מי בערב תאכלו מצות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד זין ממסכת קידושין, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, מהי מצווה שאינה תלויה בארץ ומניין נלמד שנוהגת גם בחוץ לארץ? שאלה שנייה, עורלה כליים וחדש, האם נוהגים גם בחוץ לארץ? שאלה שלישית, כיצד יש לדחות לרבי ישמעאל את מה שהקשה לו רבי עקיבא משבת שנוהגת גם בחוץ לארץ ונלמד כן לכאורה מהמילה מושבותיכם? שאלה רביעית, מה יסוד מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא? שאלה חמישית, לרבי ישמעאל, באילו מצוות אומרים שהן נוהגות רק לאחר ירושה וישיבה? שאלה אחרונה, מניין נלמד שנוהגת אכילת מצה גם כאשר אין קורבן פסח? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דף למד זין ממסכת קידושין, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, ט' בניסן תשע"ו, בו כאמור סיימנו ללמוד את דף למד זין ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, י' בניסן תשע"ו, ונלמד את דף למד ח' ממסכת קידושין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בשורות טובות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. שפע עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. חנכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.